תגיד, ראית את הנאום של חביר מילאי, נשיא ארגנטינה? הבן אדם פשוט באורות.
וואו, לגמרי. הוא דיבר שם בכנס של קרן בעלות ברית ישראל, ולא סתם דיבר, הוא פשוט נתן שם נאום ציוני מטורף.
כן, שמעתי אותו אומר שישראל היא החומה של המערב.
ממש ככה. הוא אמר ציטוט, ישראל היא מעוזו של המערב, היא החומה בולמת את ההסלמה האנטי-מערבית. והוא הוסיף שאם ישמידו את ישראל, ישמידו את המערב כולו.
חזק.
הוא לא מעדן את המילים שלו בכלל.
בכלל לא. הוא גם דיבר על ברית בין השמאל הרדיקלי לטרור האסלאמיסטי, שמבוססת על שנאה לציוויליזציה המערבית. הוא קרא לזה אחוות רשע.
אחוות רשע. וואו. והקטע שהוא הכניס את עמלק. ראית את זה?
כן, הוא אמר שעמלק זה לא סתם דמות מהעבר, אלא רוע שחוזר בכל דור בפרצוף חדש. פעם פרעו, אחר כך השואה, והיום טהרן, חמאס וחיזבאללה.
תשמע, בשביל נשיא של מדינה בדרום אמריקה, זה חסר תקדים.
לגמרי. הוא אמר שהוא קיבל החלטה מהיום הראשון להציב את ארגנטינה בצד הנכון של ההיסטוריה.
ואגב, הצד הנכון של ההיסטוריה, שמעת את מייק הקבי? השגריר האמריקאי החדש?
אוי, הוא פשוט ענק. הוא דיבר בכנס הרצליה ונתן שם דימוי שקרא אותי מצחוק.
נו, עם הנישואים והגירושים?
בדיוק. הוא אמר שהיחסים בין ישראל לערב הם כמו נישואים מדהימים. וכששואלים אותו אם אנחנו עומדים להיפרד, הוא עונה, ציטוט, אין סיכוי, כי אף אחת מהמדינות לא יכולה להרשות לעצמה את דמי המזונות אם אי פעם ניפרד.
נדול, דמי מזונות של מדינות, זה באמת היה עולה להם ביוקר.
לגמרי, אבל הוא גם אמר משהו מאוד עמוק, שללא העם היהודי, ארצות הברית כלל לא הייתה באה לעולם. הוא אמר שהאבות המייסדים שלהם הבינו את זה.
וואו, זה ממש חיבוק חם מוושינגטון. וגם אלכס קארפ, המנכ"ל של פלנטיר, הצטרף לחגיגה האוהדת הזאת.
נכון. הוא אמר שהוא המנכ״ל שתומך בישראל באופן הכי פומבי. והוא אמר משהו מעניין, שעדיף שותפה עצמאית ומתואמת, שלפעמים קצת קשה איתה, כמו ישראל, מאשר מה שקורה עכשיו באירופה.
תכלס, עדיף בעל ברית חזק שמתעקש על שלו, מאשר כאלה שמתקפלים בכל רוח. טוב, בוא נעבור לצפון, כי שם הדברים קצת פחות חגיגיים, אבל מאוד אינטנסיביים. ראית את הפיצוצים היזומים הלילה?
כן, צהל פוצץ מבנים ותשתיות של חיזבאללה בכמה כפרים בדרום לבנון. בית יאחון, זוטר, חדתה, אתרי. השמדת התשתיות בתוך רצועת הביטחון נמשכת.
אבל רגע, בעבר הפיצוצים האלה היו נעצרים בגלל לחץ אמריקאי, נכון? כי איראן וחיזבאללה טענו שזו הפרה של הפסקת האש?
נכון מאוד, אבל מאז שנחתם ההסכם החדש עם לבנון, הפיצוצים האלה פשוט חזרו להיות חלק מהשגרה היומית.
שגרה יומית, אה? זה מדהים איך אנחנו מתרגלים לדברים האלה מהר.
לגמרי. האמת שזה מזכיר לי את מה שאומרים על הרגליים. את יודעת שכמעט 40% מהפעולות שלנו כל יום הן בכלל לא החלטות מודעות? הן פשוט הרגליים שפועלים על אוטומט.
באמת? 40%? זה המון.
כן, המוח שלנו תמיד מחפש לחסוך באנרגיה. והרגלים עובדים בלופ קבוע. יש טריגר, יש רוטינה ויש גמול.
אוקיי, אז איך זה קשור למה שקורה בדרום לבנון?
כי במשך שנים הלופ של ישראל בצפון היה קבוע. הטריגר היה התגרות של חיזבאללה, הרוטינה הייתה תגובה מוגבלת או אכלה, והגמול היה שקט זמני.
ואז הדופמין משתחרר אצלנו במוח רק מהציפייה לשקט הזה, נכון?
בדיוק. המוח מפריש דופמין עוד לפני שקיבלנו את הגמול, רק מהציפייה אליו. וזה מה שגרם לנו לחזור על אותה רוטינה כושלת שוב ושוב, למרות שהיא לא פתרה את הבעיה האמיתית.
אז איך שוברים לופ כזה?
כדי לשבור הרגל ישן, אי אפשר פשוט להעלים אותו. צריך לשמור על הטריגר והגמול, כלומר עדיין רוצים שקט וביטחון, אבל חייבים להחליף את הרוטינה ברוטינה חדשה ובריאה יותר.
והרוטינה החדשה היא פשוט פיצוצים יזומים וניקוי של רצועת הביטחון בלי לחכות להם?
בדיוק. החלפנו את רוטינת ההכלה ברוטינה של יוזמה והשמדת תשתיות יומיומית. וזה מוביל למה שנקרא שינוי זהות.
מה זאת אומרת?
ששינוי התנהגות אמיתי מגיע כשאתה משנה את מי שאתה מאמין שאתה. במקום להגדיר את עצמנו כמדינה שמגיבה לטרור, אנחנו מגדירים את עצמנו כמדינה שיוצרת את המציאות הביטחונית שלה.
נכון, זה כמו שאומרים ששיפורים קטנים של 1% כל יום מצטברים בסוף לשינוי ענק לטווח ארוך. כל יום עוד פיצוץ יזום, עוד כפר מתוהר, ובסוף המציאות משתנה לחלוטין.
לגמרי. קוראים לזה הערמת הרגליים. לקחת הרגל קיים ולבנות עליו עוד ועוד פעולות חיוביות.
אבל תגיד, בצד השני לא ממש קונים את זה שזו סתם שגרה חדשה. ראית מה כתבו בעיתון על עכבר הלבנוני?
כן, העיתון שמזוהה עם חיזבאללה טוען שישראל וערב בכלל נערכות לסבב לחימה חדש מול איראן. הם אומרים שמסגר ההבנות הוא רק אתנחתה לצבירת כוחות.
אז הם חושבים שזה רק פסק זמן זמני?
כן, הם מצטטים שם גורם ביטחוני אירופי שאומר שהפנטגון הנחה את סנטקום ואת המודיעין להגביר שיתוף פעולה עם ישראל, כדי להכין בנק מטרות חדש לגמרי.
וואלה, וזה די מתחבר למה שג'יי-די ואנס אמר, לא?
לגמרי, ואנס, סגן הנשיא, אמר בריאיון שההפסקת האש הזו היא בעצם הפוגה אסטרטגית שנועדה למלא מחדש את שוק הנפט העולמי.
שוק הנפט? מעניין. אז הכל זה אינטרסים כלכליים של ממשל טראמפ?
בטח. הוא רוצה להרגיע את השווקים, להוריד מחירים, ואז לראות איך הדברים יתפתחו, כשהאופציה הצבאית נשארת על השולחן.
ואיראן כמובן מגיבה לזה מיד.
כן. פרופסור מוחמד מרנדי, מהמשלחת האיראנית, ענה לוואנס ואמר, ציטוט, איראן כבר חידשה את המלאים שלה והיא ערוכה לרסק את כלכלת טראמפ.
לרסק את כלכלת טראמפ? איזה דיבורים חזקים. אבל בינתיים, מה קורה עם האיומים שלהם על החיסולים?
אוי, זה סיפור מעניין. שר החוץ האיראני, אבאס אראגג'י, השתולל בגלל שר הביטחון שלנו, ישראל כץ, שאמר שמג'טבא חמנאי מיועד לחיסול.
מג'טבא הוא הבן של חמנאי, נכון?
בדיוק. ואראגג'י צייץ שכל איום על ההנהגה שלהם יזכה לתגובה עוצמתית ומיידית.
אז איום היה. והבטחה לתגובה מיידית הייתה. עכשיו הכדור במגרש שלהם ואנחנו מחכים.
כן, נראה מתי תגיע התגובה המיידית הזו. בינתיים הם בעיקר עסוקים בתקסים. הם השיקו לוגו וסלוגן רשמיים להלוויה של עלי חמינאי.
רגע, לוגו להלוויה? זה אמיתי?
לגמרי אמיתי, והסלוגן הוא למדנו ממנו.
למדנו ממנו. מה הם למדו? איך לחטוף מכת פתיחה במבצע שאגת הארי?
כנראה, ואפילו דמיטרי מדוידב מרוסיה מגיע לייצג את פוטין בטקס. הם עושים מזה הפקה שלמה.
טוב, נעבור לעזה. מה קורה עם אונרה? שמעתי שגוטרש שוב מתחנן לכסף?
כן, מזכ"ל האום גוטרש אמר בכינוס חירום שאונרה על סף קריסה. והיא חייבת תרומות של 100 מיליון דולר, כדי לא להגיע לנקודת האל-חזור.
נקודת האל-חזור. נו באמת, הם אומרים את זה כל שנה, לא?
לגמרי. הנתונים מראים שבשנת 2025 הם קיבלו התחייבויות של כמעט 887 מיליון דולר, אבל זה מכסה רק חלק קטן מהצרכים המנופחים שלהם.
אבל מועצת השלום של טראמפ לא ממש מתרגשת מהבכי של גוטרש.
ממש לא. הם הוציאו הודעה רשמית חריפה מאוד. הם אמרו, ציטוט, לאונרה אין מקום בעזה החדשה. אנחנו הופכים דף ומותירים מאחור את מערך התלות המתמשכת בסיוע ואת הסכסוך. לתושבי עזה מגיע יותר.
וואו, להפוך דף. זה בדיוק מה שדיברנו עליו קודם עם שינוי הזהות. כדי שעזה תשתקם, הם חייבים להפסיק להגדיר את עצמם דרך מנגנון הפליטות הנצחי של אונרה.
בדיוק. התלות הזו היא חלק מההרגל הרע שמנציח את הסכסוך. ברגע שמפרקים את אונרה, מפרקים את התשתית של התלות הזו.
ובינתיים, חמאס ממשיר בשיטות הישנות שלו בתוך הרצועה. ראית שהם הוציאו להורג אזרח עזתי?
כן, מנגנון ביטחון הפנים של חמאס הודיע שהם הוציאו להורג משתף פעולה. הם פרסמו רק את ראשי התיבות שלו, מ-מ-מ. הם טוענים שהוא סייע לישראל לחסל את עז א-דין אל-חדד.
אל-חדד היה מפקד הזרוע הצבאית שלהם, נכון?
כן, חיסול משמעותי מאוד. וההוצאה להורג הזו מראה בעיקר כמה חמאס בלחץ היסטרי על כל פיסת מידע שדולפת החוצה. הם מנסים לשלוט באוכלוסייה דרך פחד.
טוב, בוא נסיים בנימה קצת פחות כבדה. ראית את העצה של אלכסנדריה אוקסיו קורטז? AOC?
כן, זה היה משעשע. היא חושבת להתמודד לנשיאות ב-2028, והיא נתנה עצה לפוליטיקאים צעירים.
נו, מה העצה הגדולה שלה?
היא אמרה, ציטוט, העצה שלי היא שאם מישהו חושב שאולי יתמודד, אולי עדיף שלא יצייץ אחרי רדת החשיכה.
ענק. היא אומרת שבני דור המילניום מבינים שכל מה שעולה לרשת נשאר שם לנצח, אבל בני דור הזי והבייבי בומרס פשוט לא קולטים את זה.
שמעי, היא כל כך צודקת, וזה לגמרי תופס גם לגבי פוליטיקאים בישראל. כמה פעמים ראינו פה ציוצים הזויים בשתיים בלילה שנמחקו בבוקר עם תירוצים של עוזר פרלמנטרי.
וואי, לגמרי. אצלנו זה ממש ספורט לאומי לצייץ בלילה, ואז להגיד, פרצו לי לחשבון. אולי הם צריכים לאמץ את הטיפ הזה כהרגל חדש?
בהחלט. פשוט להתקין אפליקציה שנועלת את הטלפון משמונה בערב. זה היה חוסך המון מבוכה להרבה אנשים פה.
לגמרי. ואם כבר דברים מוזרים שקורים בלילה, ראית את אורות רעידת האדמה בוונצואלה?
כן. השמיים שם נצבעו באדום מטורף. אומרים שזה בגלל שחרור אנרגיה חשמלית מהחיכוך של הלוחות הטקטוניים באזור שבו אירה רעש אדמה. זה נראה כמו סרט מדע בדיוני.
מטורף לגמרי. וגם בפיליפינים הייתה התפרצות מרשימה של הר הגעש, תעל. הטבע פשוט משתולל השבוע.
כן, עדיף להסתכל על איתני הטבע מאשר על הפוליטיקה לפעמים. לפחות שם יש חוקים ברורים של פיזיקה.
לגמרי. טוב, נראה לי שנסגור פה לפני שנעשה בעצמנו שטויות ברשת. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזו.
תודה לך, היה תענוג כמו תמיד. נשתמע בפרק הבא.
יאללה ביי.
ביי ביי.